שלום וברוכים הבאים לפרק 12 של לומדים יין עלילות לבל 3. בפרק הזה סוף סוף אנחנו עוזבים את צרפת, מתחילים לדבר על מדינות אירופאיות נוספות, וספציפית הפעם גרמניה ואוסטריה. מדובר בשתי מדינות שחולקות זנים דומים, אקלים יחסית דומה, חוקי יין שהם דומים יחסית, אז גם הגיוני לדבר עליהם ביחד. ונתחיל עם גרמניה. אז אם אנחנו נסתכל על אזורי היין בגרמניה, אנחנו נראה שכולם נמצאים יחסית באזור הדרום-מערבי של המדינה. ממש בגבול עם צרפת וגם לוקסנבורג, וגם אזורי היין המוכרים והרשמיים בגרמניה, הם יחסית מרוכזים סביב נהרות גדולים. למשל, האזור המפורסם ביותר, המוזל, הוא מתחיל מהגבול של גרמניה עם לוקסנבורג וממשיך לאורך נהר המוזל. ובאדן, אזור נוסף בגרמניה, בעצם ממשיך לאורך הגבול עם צרפת מול לצד נהר הריין, שמהצד השני של נהר הריין יהיה בעצם את אלזס, שאלזס נמצאת מהצד של צרפת, באדן תהיה מהצד של גרמניה. וגם שאר אזורי היין בגרמניה אותו סיפור. אז בואו נתחיל עם חוקי יין ותוויות בגרמניה. רוב היין שמיוצר בגרמניה פיזית זה יין שהוא PDO, זאת אומרת Protected Designation of Origin. יש לנו גם יינות שהם PGI, שזה בעצם איזשהו סוג של Protected Geographical Indication, אבל היינות האלו שאין להם הרבה רגולציה, הם מקודלגים באופן כללי כ-Land Wine, זאת אומרת Land Wine. ויין שאין לו GI, זאת אומרת יין בלי איזשהו Geographical Indication ספציפי, פשוט יקרא Deutscher Wine, זאת אומרת יין גרמני. אני אומר כבר עכשיו שהרבה מאוד מהשמות שאתם הולכים לשמוע בפרק הזה הולכים להיות שמות בגרמנית, לא כל כך קלים לביטוי וקצת מוזרים וארוכים, אז תכינו את עצמכם מראש. יש 13 אזורי יין רשמיים בגרמניה, סך הכל, שכל אחד מהם יש PDO משלו. האזור הכי מפורסם זה המוזל, ויש עוד 12. אבל בניגוד לצרפת, בגרמניה אף אחד מהאזורים האלו לא מקושר לזן ענבים מסוים. זה לא שבבורדו, קברנה סוביניון ומרלו, ובבורגון יש לנו פינו נואר, אז במקרה הזה, לכל אזור יין יש כל מיני זנים שמשתמשים בהם, זאת אומרת, ה-PDO לא מכריח אותך להשתמש בזן ענבים מסוים, באזור יין מסוים. והקטלוג של היינות בגרמניה הוא לא לפי רמת איכות כמו שראינו בצרפת, אלא הקטלוג הוא בעיקר לפי רמת הסוכר המינימלית שיש בענב בעת הבציר. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דגש על כמה סוכר יש בענבים. יש שתי רמות בסיסיות של בקרת של נתינת איכות במערכת הזאת של יינות יין מגרמניה, ובעצם הרמות האלה הן רמה של qualitats wein, יין איכות, ופרדיקטס wein. שפרדיקטס wein מחולק לשש תתי קטגוריות של סוכר, שכל תת קטגוריה היא בעלת טווח סוכר מסוים, ואנחנו ניגע בכל השש האלה בהמשך. ובואו נדבר על התוויות באמת. אז כל יין שהוא PDO חייב להגיע מאזור אחד מתוך ה-13 בלבד, ושם האזור יופיע על התווית מן הסתם. גם תת הקטגוריה של הפרדיקט, אם יש כזו, תופיע בעצם על התווית של היין, ולרוב גם יהיה ציון של רמת הסוכר, מיקום הקרם וכל מיני ציוני איכות. אז מבחינת מתיקות, יש לנו מילים עבור יין יבש ויין חצי יבש. יין יבש מכונה טרוקן. הרבה פעמים אתם תראו את המילה טרוקן על יין גרמני, המשמעות היא שמדובר ביין יבש. יינות חצי יבשים יכונו הלפ טרוקן או פיין הרב, שזה מונח פחות רשמי, אבל הוא גם מופיע הרבה. מבחינת המיקום של הכרם, בדרך כלל יופיע קודם כל שם הכפר, הווילג', ואז שם הכרם ספציפית, אם קיים כזה. ובנוסף, יש עוד כל מיני אינדיקציות של איכות. בגרמניה אין תוויות של פרימייר קרו או גרן קרו. אז יצא שכמה יצרני יין הכריזו על איזשהו טייטל מיוחד שנקרא VDP, שהפך לאיזשהו מונח רשמי שהרבה מאוד יקבים מקבלים. VDP זה ראשי תיבות של Verband Deutscher Prädikats Weingüter, שזה בעצם בגרמנית אומר איגוד יקבי הפרימיום הגרמניים. אז יין שהוא רוצה להגיש בקשה להיות חלק מהאיגוד של יקבי הפרימיום, מגיש בקשה, והוא עשוי לקבל באמת את התווית של VDP לתוך היין שלו. יינות של qualitats wein שהם איכותיים, שנמצאים תחת ה-VDP, הם יקבלו כינוי מיוחד שנקרא GG, זה ראשי תיבות, שזה בעצם Grosses Gewachs, שזה גם בגרמנית אומר יין בצמיחה גבוהה. ולפי ה-VDP, כן יש זנים מותרים לכל אזור ואזור מבין ה-13. זאת אומרת, אם היין שאנחנו מייצרים לא נכנס לתוך קטגוריית ה-VDP של איגודיק והפרימיום, אין לנו הגבלה על זן הענבים. אם אנחנו רוצים להיכנס לשם, אנחנו צריכים להכין יין לפי זן הענבים המותר של האזור. מבחינת אקלים בגידול ענבים, האקלים בגרמניה הוא קונטיננטלי, אין לנו אוקיינוס או מאגר מים גדול בקרבה, והוא יחסית קר מאוד, אז קול קונטיננטל. למרות שהכרמים בבאדן, שזה אזור יחסית דרומי, הם כרמים יותר חמים. הקיץ עשוי להיות רטוב, אבל הגשם מפסיק באביב בסוף התקופה של הבשלת הענבים. בגרמניה יש תקופת הבשלה יחסית קרה, זה עוזר לענבים לפתח סוכר תוך כדי שהם שומרים על החומציות שלהם. ובתנאים נכונים הענבים שם מפתחים בוטריטיס, ואז אפשר להכין יין מתוק. משנה לשנה, מזג האוויר יכול להשתנות דרסטית, אז יש הבדל משמעותי לפעמים בין בצירים מגרמניה. הכרמים הטובים ביותר, הם יהיו עם אדמה סילעית על שיפוע חד, על מדרון חד שפונה דרומה, כדי למקסם אור שמש וחום, במקום קר כמו גרמניה ומקום צפוני כמו גרמניה, זה מאוד מאוד חשוב הדבר הזה. אז העבודה בכרמים האלה תהיה עבודה ידנית. כי כמו שאמרנו, אי אפשר להכניס מכונה בוצרת לכרמים שנטועים על שיפוע של הר. הגפנים הם הרבה פעמים head-trained, עם canes שצומחים מהם. הקיינס האלו הם נקשרים כלפי מעלה. זה כדי למקסם אור שמש וזרימה של אוויר. כרמים שנמצאים ליד נערות, ויש הרבה כאלו, הם יכולים להרוויח אקסטרה של אור שמש ממי הנער. בעצם המים של הנער עוזרים לקרניים להישבר, ובעצם הם עוזרים לכרמים לקבל יותר אור שמש. כיוון שמקטלגים את היין לפי כמות הסוכר שיש בו, וכמות הסוכר תקבע מה הקטגוריה של היין, אז הרבה פעמים הבציר יכול להימשך לתקופה ארוכה, ואנחנו נראה הרבה פעמים מקרים של late harvest, שעוזר לענבים להבשיל יותר, ולפתח בעצם יותר סוכר. מבחינת זני ענבים וסגנונות ייצור, אז כמו שאמרנו, שני הסגנונות העיקריים הם קואליטת צווין, שהם בדרך כלל לינות יבשים אדומים או לבנים, ויש לנו את הפרדיקת ויין. הפרדיקת ויין מדובר ביינות לבנים שמגיעים ברמות סוכר שונות. זה בעיקר נעשה עם ריזלינג כזן ענבים, אבל לא רק. אז בואו נתחיל לדבר על הזנים הנפוצים, ונתחיל באמת עם הלבנים. אז קודם כל ריזלינג. ריזלינג זה הזן הנטוע ביותר בגרמניה. הוא מקבל אופי שונה בכל כרם בגלל השוני באקלים והשוני באדמה. העריכות שלו יכולים להיות פרחוניים, עדינים ואפילו הפרסקים יחסית עשירים, וריזלינג יכול להגיע בכל רמות המתיקות. הריזלינג היבש שהוא יהיה בדרך כלל קוואליטת צווין, שהוא יכול להיות מאוד מגוון בפרופיל הרומות שלו. הטובים ביותר בקטגוריה הזאת, כמו שאמרתי קודם, יכונו GG, Grosses Gewachs. היינות שהם פרדיקת צווין, לעומתם, הם יהיו בעלי סוכר. אבל שלושת הרמות הראשונות אפילו, מתוך השש, יכולות להיות יבשות לגמרי. זאת אומרת, בפרדיקה צווין יש שש תתי קטגוריות, השלוש הראשונות יכולות להיות עבור יין שהוא יבש. אז בואו נמנה אותם. ששת תתי הקטגוריות של פרדיקה צווין, אלה תגיות שהרבה פעמים אתם יכולים לראות על בקבוקים. הראשונה היא קבינט. קבינט אלה עינות יחסית עדינים, גוף קל, חמיצות מאוד גבוהה, הארומות הן בדרך כלל של איזשהו, יכול להיות תפוח ירוק, אולי ארומה יותר הדרית, ולפעמים יש מעט מתיקות. המתוקים יחסית מביניהם יהיו בעלי אחוז אלכוהול של 8-9%, והיבשים בדרך כלל יהיו 12% אלכוהול. באופן כללי בעינות גרמנים, אנחנו רואים שעינות יבשים הם בעלי אחוז אלכוהול מעט יותר גבוה, והמתוקים עם אחוז אלכוהול יותר נמוך. ינות שהם קבינט אפשר להמתיק באופן מלאכותי אחרי הציסה על ידי הוספה של תירוש. קוראים לתהליך הזה סוס רזרב, שזה ממש אומר המתקה. אבל זה משהו שלא עושים בינות איכות, בינות קבינט איכותיים. קבינט מתוק איכותי פשוט נעשה על ידי הצירה של התסיסה. זאת אומרת, אם מדובר ביין קבינט יחסית זול, הוא יהיה יבש בסוף התסיסה, ואז נוסיף לו איזשהו תירוש. אם הוא קבינט איכותי, אז בעצם אנחנו נעצור את התסיסה באמצע, ואז יישאר הרבה סוכר בתוך היין שמקבלים. היינות של קבינט, לפי הגדרה, הם נעים בין יינות יבשים ועד חצי מתוקים, זאת אומרת, הטווח יחסית רחב. הקטגוריה הבאה של ריזלינג, של פרדיקת סוויין באופן כללי, זה שפייטלזה. שפייטלזה נעשה בדומה לקבינט, אבל בגדול זה יינות שהם יותר מרוכזים, יותר בשלים, עם קצת יותר גוף, אלכוהול ומתיקות, למרות שגם יינות שפייטלזה, לפי החוק, יכולים להיות בין יבשים לחצי מתוקים, כמו קבינט. הקטגוריה הבאה זה קטגוריה של אוסלייזה. אוסלייזה, שזה ממש בגרמנית אומר בחירה או שנבחר או שעבר סלקציה, זה בעצם יין שמיוצר מענבים שנבחרים ידנית כאקסטרה בשלים מתוך אשכולות שלמים. אז באוסלייזה ממש צריך להוציא ענבים בצורה ידנית. מן הסתם זה גם מייקר את המחיר שלו. יינות שהם אוסלייזה ביחס לקודמים הם יותר עשירים, יותר בשלים משפייטלייזה למשל, ובמקרה של אוסלייזה בוטריטיס הרבה פעמים משחק תפקיד יותר משמעותי. אז במקרה של אוסלייזה לפי התקן, היין יכול להיות בין יבש למתוק. ומכאן אנחנו עוברים לקטגוריות הבאות, שפה מדובר על יינות שהם תמיד מתוקים. אז שתי הקטגוריות הבאות הן קטגוריות של בירנאוסלייזה וטרוקן בירנאוסלייזה. זאת אומרת, זה תתי הקטגוריות 4 ו-5. אז בירנאוסלייזה וטרוקן בירנאוסלייזה. כשאתם כותבים את זה, זו מילה מאוד ארוכה. במקרה של שניהם, יש בעצם שימוש בריקבון אציל, בבוטריטיס. שזה לא חובה בבירנאוסלייזה, אבל זה קורה. הם לאו דווקא נעשים בכל שנה, והם נחשבים בין היינות הקינוח הטובים בעולם. יש להם הרבה מאוד מוניטין, זה אפילו מזכיר קצת את היינות הקינוח של סוטרן. אז בירנאוסלייזה וטרוקן בירנאוסלייזה הם תמיד מתוקים. והקטגוריה השישית האחרונה בתוך הפרדיקת סוויין זה אייס וויין, שבאנגלית אנחנו היינו יכולים להגיד אייס וויין. מדובר ביינות שהם תמיד מתוקים. אין פה שימוש בעץ או בהתססה שניונית, במלולקטיק פרמנטיישן, והטעם מגיע מהענב עצמו. ובעצם שוב מדובר במצב של ענבים קפואים שמהם מכינים את היין. הסוכר בעצם, המים קופאים, והם בעצם לא ממשיכים איתנו את כל התהליך, אנחנו מקבלים תירוש עם רמת סוכר מרוכזת מאוד גבוהה. אז אלה שיש הקטגוריות של הפרדיקת סוויין, וריזלינג באופן כללי, מכאן אנחנו עוברים לזנים הבאים. הזן השני המפורסם בגרמניה הוא בעצם מולר טורגאו, או ריוונדר. בעצם זה זן שנוצר כהחלאה ב-1880 של ריזלינג עם זן נוסף שקוראים לו מדליין רויאל. הזן הזה זה זן שמבשיל מהר יותר מריזלינג, אבל בלי אותה חמיצות או עוצמת טעם. היא בדרך כלל מייצרת לנו יינות שהם פרחוניים ופרוטיים, אבל כמעט לא מיוצרים מהזן הזה יינות איכות. הזן הזה נחשב לזן הלבן השני הכי נטוע בגרמניה, אחרי ריזלינג. הזן השלישי הכי נטוע הלבן בגרמניה, זה זן בשם סילבנר. סילבנר נטוע יותר באזורים הקלאסיים שלו, שזה ריינהסן ופרנקן, שנגיע אליהם עוד מעט, והוא נעשה גם יבש וגם מתוק. העין הזה הוא פחות חומצי ופחות פירותי מריזלינג, וכן ניתן לייצר ממנו יינות איכות, בניגוד למולר טורגאו. יש לנו יינות לבנים נוספים שנעשים מזנים כמו גראו בורגונדר ווייס בורגונדר. עכשיו, גראו בורגונדר ווייס בורגונדר, בעצם מדובר כאן בפינו גרי ופינו בלן בהתאמה. בורגונדר, בורגון, גראו, פורג, פינוגרי, וייס לבן, השם יחסית הגיוני למרות שהוא נראה קצת מוזר. אז הגראו בורגונדר או וייס בורגונדר, שזה בעצם פינוגרי ופינובלן, שמשתמשים בהם גם בגרמניה, הם נעשים לרוב יבשים, והשם שלהם בדרך כלל יהיה כתוב לפי הצורה הזו, או בשם הצרפתי שלהם. כמו שניהם, יש גם שימוש בפינו השלישי, בשפט בורגונדר, זה בעצם פינו נואר. אז פה מדובר כבר בזן אדום. הפינו נואר, או השפט בורגונדר, כמו שקוראים לו בגרמניה, זה בעצם הזן השלישי הכינתו בגרמניה באופן כללי, אדומים ולבנים ביחד. והוא מסגשג באזורים היותר חמים בה. צריך לזכור שהם עדיין לא כל כך חמים. בעיקר באזור היין פלץ ובבאדן, שהוא קצת יותר חם. בדרך כלל מדובר ביין יבש עם גוף קל ופירותי. זן ענבים נוסף, מפורסם בגרמניה, זה הדורנפלדר. זה זן אדום. הוא יחסית נפוץ ומייצרים ממנו יינות עם צבע יותר עמוק. יש עוד כל מיני זנים אדומים נוספים, כמובן שיש להם שמות מקומיים. פורטוגיזר, טרולינגר, שוורץ ריזלינג, שזה בעצם שם נוסף לזן ענבים בשם מונייר, שהוא מאוד מפורסם, בעיקר בהכנה של שמפניות, ולזה נגיע בעתיד. ומכולם מייצרים יין אדום יחסית קליל ופירותי, וכמעט כולם נמכרים כקוואליטת זין, ונמכרים בתוך גרמניה. זאת אומרת, אלה עינות שלא כל כך עוברים ייצוא לשאר העולם. זה מבחינת זני ענבים, ורק נשאר לדבר על אזורי היין החשובים בגרמניה. אז המוזל, יש לנו, המוזל זה האזור הכי מפורסם, הוא למשל יושב בגבול עם לוקסמבורג. שאר האזורים, ריינגאו, פרנקן, ריינהסן, נהה ופלץ, הם יושבים בסמיכות לגבול עם צרפת. אז נתחיל עם המוזל. האזור שלו כולל את נהר המוזל, מרגע הפיצול שלו מנהר הריין. ושני הנערות שמתפצלים מהמוזל, זה הסר והרואר. במוזל מייצרים בעיקר לבנים ובראשם ריזלינג. ריזלינג, אגב, זה הזן היחיד המותר עבור יונות שרוצים לקבל תווית של ג'י-ג'י. היצור של היין קורה בעיקר במרכז של האזור, במידל מוזל, ושם יש כפרים מאוד מפורסמים, כמו פיספורט וברן קאסטל. הכרמים הכי טובים הם מוקמים בדרך כלל על שיפוע עם אדמה סילעית ליד נהר. זה עוזר לקבל אור שמש גם בגלל המדרון וגם בגלל הנהר עצמו. הריזינג יחסית עדין עם מעט אלכוהול, חמיצות גבוהה, וזה לעומת יינות מהאזורים האחרים בגרמניה. יינות שנמצאים סביב התתי נהרות האלו שמתפצלים מהמוזל, שהסר והרואר, הם נוטים להיות אפילו יותר חמוצים. בשנים קרות מהרגיל, הריזינג לא מצליח אפילו להבשיל עד הסוף, ואז משתמשים בו בעיקר בשביל לייצר מבעבעים ולא יין לבן. אזור היין השני שנדבר עליו, נהה, זה אזור שנמצא בין המוזל לריינהסן. הכרמים הטובים ביותר יושבים על נהר בעל אותו שם, שנמצא בין כל מיני כפרים מפורסמים שם. אחד מהם זה השלוס בוקלהיים. הכרמים שם הם גם בדרך כלל שיפוע שפונה דרומה. הזן העיקרי כאן הוא גם ריזלינג, הוא גם הג'י-ג'י היחיד באזור, בדיוק כמו במוזל. בעיינות האלה יש את החמיצות של המוזל, אבל עם ארומה של פרי קצת יותר בשל, וזה בגלל שהאקלים שם פשוט מעט חם יותר. אזור יין נוסף זה הריינגאו. הריינגאו זה בעצם אזור קטן יחסית ויוקרתי, שנמצא מעל אזור יין יותר גדול שניגע בו אחר כך, שזה הריינהסן. רוב הכרמים שם הם ממש נמצאים בגדה הצפונית של הריין, שהוא עובר בעצם, הריין שם עובר בין הריינגאו לריינהסן, מפריד ביניהם, בין שני אזורי היין האלה. אז הריינגאו נמצאת צפונית לנער הריין שעובר שם, וממש רוב הכרמים נמצאים בגדה הצפונית הזאת, אז מן הסתם נמצאים על איזשהו שיפוע שפונה דרומה. וגם יש את נער הריין שעוזר להשיג אקסטרה אור שמש, בגלל זה מדובר באזור יחסית יוקרתי. חלק מהכרמים של הריינגאו נמצאים גם על הריבר מיין בצד המזרחי של האזור, שגם הוא מתפצל מהריין. הדבר הזה נותן מן הסתם תנאים מאוד טובים להפשלת ענבים, הרבה שמש. הרבה כרמים נטועים על שיפועים שמקיפים ערים כמו יוהנסברג למשל. רוב העינות כאן הם ריזלינגים יבשים, עם גוף בינוני או גוף מלא וארומה יותר בשלה. בזכות התנאים של הלחות שמתקבלים מהנחות של נער הריין, אז יחסית בקלות אפשר לייצר עינות שהם בירנאוס לייזה או טרוקן בירנאוס לייזה, שהם יחסית מצוינים ומפורסמים. הכרמים באזור של הריבר מיין הם מורכזים איזשהו סביב כפר מפורסם, הוכהיים, ועקב האקלים המעט חמים יותר מייצרים יינות יותר בשלים עם גוף יותר מלא. אם אתם רוצים לייצר יין שהוא GG מרנגאו, אז צריך לעשות את זה או מריזלינג או מפינו נואר, או בשמו המקומי שפט בורגונדר. אם אנחנו עוברים לריין הסן, מדובר באזור יין שהוא פיזית הגדול ביותר בגרמניה. שני הזנים הנטועים ביותר שם הם ריזלינג ומולר תורגאו. 30% מהענבים שנטועים הם מגיעים מזנים אדומים כמו שפט בורגונדר, דורנפלדר או פורטוגיזר. ינות שהם GG הם יכולים להיות רק ריזלינג או שפט בורגונדר, זאת אומרת רק ריזלינג או פינו נואר. המקום הזה קיבל מוניטין יחסית גבוה בגלל הקרמים על השיפועים שנמצאים בגדת ריין מצד מערב, סביב כפר שקוראים לו נירסטיין. ושם מייצרים חלק מהריזלינגים עם הגוף הכבד ביותר שיש בגרמניה. נשארו עוד 3 אזורי יין מפורסמים בגרמניה שצריך להכיר. אז יש לנו את הפלץ. הפלץ זה אזור היין השני הכי גדול בגרמניה. זה חבל יין שבעצם ממשיך צפונה מחבל אלזס. יש לנו את אלזס שעוברת על הגבול, שעוברת בצרפת ממש קרוב לגבול עם גרמניה. ואם נמשיך את אלזס צפונה, אנחנו כבר נמצאים בתוך גרמניה, אבל יש אזור יין שממשיך אותו. וזה בעצם האזור הזה, זה הפלץ. זה חבל ארץ שממשיך את אלזס במשך איזה 80 קילומטרים. ממש עד שהוא נוגע בריין הסן, שנמצא צפונית אליו. מזרחית לחבל הזה, יש רכס הרים בשם הארט מאונטנס. והם ממשיכים בעצם את הווז' שבאלזס. אז מתקבל בפלץ איזשהו אקלים, אפקט של אקלים יבש כמו שקורה באלזס. ובשנים חמות יש סיכון של מחסור חמור במים. באזור הזה נמתאים בערך 60% זנים לבנים, בראשם זה הריזלינג, וזנים נוספים נפוצים זה המולר תורגאו ופינו בלן, שקראנו לו וייס בורגונדר. הזן השני הכי נטוע באזור זה דווקא זן אדום, זה הדורנפלדר, ונוטים שם גם פינו נואר ופורטוגיזר. זאת אומרת, הסיפור יחסית דומה. זנים של ה-GG שם זה ריזלינג, פינו נואר ופינו בלן. הקרמים הכי איכותיים הם סביב שני כפרים מפורסמים, אחד מהם זה פורסט והשני זה דיידשיין, שזה איזשהו אזור כללי שאפשר לקרוא לו גם מיטלהארט. הריזלינג כאן שנטוע על שיפור הוא בעל גוף יחסית מלא ובדרך כלל גם יבש. שני אזורי יין נוספים שהם קצת יותר רחוקים זה באדן ופרנקן. אז באדן זה האזור החם ביותר והדרומי ביותר, שהוא גם מייצר את עיינות האלכוהולים ביותר ובעלי הגוף הכבד ביותר. זה אזור יין השלישי הכי גדול גם מבחינת הגודל שלו, ורוב הקרמים הם נמצאים על גדות הריין, והם יחסית מרוחקים זה מזה. יש מרחק יחסית רב בין כל קרם אחת לשנייה. אז הקרמים בעצם ממשיכים על הגבול עם הריין, ממש מול אלזס, רק בצד של גרמניה, עד ממש מגיעים לשוויץ, שנמצאת דרומה. רוב האזור הזה נמתח על פני הגבול עם צרפת, ובעצם, כמו שאמרתי קודם, הריין מפריד בין באדן לאלזס, אחד בכל מדינה. שליש מהקרמים נטועים סביב אזור מאוד מפורסם, שנקרא קייזרסטול. שם, גם שם הקרמים הכי טובים הם על שיפועים שפונים דרומה. הסיפור הזה ממשיך ברוב המקומות בגרמניה. ועוד עיר מפורסמת, טוניברג, שנמצאת גם מול איזושהי עיר באלזס. האזור הזה של באדן ידוע בעיקר בשל זה שהוא מייצר פינו נואר איכותי, זה הזן הכי נטוע באזור. ויש שם זנים נוספים, מולר תורגאו, פינו גרי, פינו בלן, ריזלינג. פה בבאדן, GG אפשר לייצר ממגוון של זנים אדומים ולבנים. ולבסוף, אזור יין נוסף, האחרון שלנו להיום, זה בעצם הפרנקן. פרנקן בעיקר מייצרים שם עינות לבנים, אבל הזן הלבן הכי נמתע והכי יוקרתי של האזור, הוא הפעם לא ריזלינג, אלא סילבנר. הסילבנר שם נמתע במקומות החמים ביותר באזור, אז זה עוזר לרכז את הטעמים שיש בו. והעינות הטובים ביותר מהאזור הם יבשים, אבל גם עשירים, עם טעם קצת יותר אדמתי. והם ספציפית גם מבוקבקים הרבה פעמים בבקבוקים מיוחדים שנראים יותר כמו פלאסק, ולא בקבוקים גנריים שאתם מכירים. עינות שהם GG יכולים לעשות מסילבנר, ריזלינג, פינו בלן, פינו גרי, ואפילו פינו נואר. אז זה סוגר את כל הנושא של גרמניה, ומשם נשאר לעבור לאוסטריה. אז בואו נדבר על אוסטריה. קודם כל, כשמדברים על חוקי יין אוסטרים, אז מה שקורה שם דומה מאוד למה שקורה בגרמניה. רוב היינות שמגיעים מאוסטריה הם PDO, ויינות שהם PGI נקראים פשוט Land Wine, זאת אומרת Land Wine, ויינות שאין להם Geographical Indication בכלל פשוט מכונים Wine או Wine. יש בעצם באוסטריה 4 Federal States, אזורים מאוד מאוד גדולים שבהם בגדול מייצרים את היין, ובתוכם יש 16 אזורים קטנים רשמיים שהם מקבלים תווית של PDO. והסטטוס שלהם יכול להיות אחד משניים. אז יש שתי קטגוריות של סטטוס שיין יכול לקבל באוסטריה. הראשונה, כמו בגרמניה, זה קואליטת ויין. בעצם קואליטת ויין יקבל יין שמגיע מאחד מארבעת הפדרל סטייטס באופן כללי, או שהוא מגיע משבע מתוך 16 אזורים הקטנים. ונדבר על התשעה נותרים עוד מעט. בגדול, קואליטת ויין אפשר לייצר מ-35 זנים מותרים, ואפשר לייצר אותם באיזה סגנון שרוצים. יבש, חצי יבש, מתוק וכו'. ייתכן שהיין יקבל גם איזושהי תווית של פרדיקט, כמו שיש בגרמניה. עם תתי קטגוריות כמו שיש בגרמניה, וזה אם היין יהיה יחסית מתוק, ואז הוא יקבל את התווית של פרדיקט. באוסטריה, חוץ משש קטגוריות הפרדיקט של גרמניה, יש עוד שתיים. אז תזכורת קצרה, בגרמניה אנחנו יודעים ששש התוויות של פרדיקט ויין זה בעצם קאבינט, שפייטלייזה, אוסלייזה, בירן אוסלייזה, טרוקן בירן אוסלייזה ואייס ויין. אז כאן יש עוד שתי קטגוריות נוספות. הראשונה זה אוסברוך, שזה יין שברמת המתיקות שלו ובסגנון שלו נמצא איפשהו בין בירנאוס לייזה לטרוקן בירנאוס לייזה, זאת אומרת יין מתוק. ויש לנו גם קטגוריה נוספת של שלף ויין או סטרוך ויין, שזה עבור ענבים שמיובשים על מחצלות בחורף כדי לרכז את רמת הסוכר בהם. משהו שמזכיר קצת את השיטה של יין הצימוקים שמגיע מאיטליה. אז הסטטוס הראשון זה קואליטת ויין, ויש סטטוס נוסף שיין מאוסטריה יכול לקבל, וזה תווית של DAC, שמשמעה דיסטריקטוס אוסטריה קונטרולטוס. תווית של DAC יכולה לנתן ליין שמגיע מתשעה מתוך 16 אזורים הקטנים הרשמיים, שבעצם הם היחידים שנבחרו להיות DAC. ובעצם מה שקרה שהאזורים האלה נבחרו להיות DAC זה שכלל היצרנים מתוך כל אזור הסכימו להשתמש באותו זן ענבים ולייצר את אותו סגנון יין עם כל הרגולציות הרלוונטיות לאותו סגנון, שזה בעצם הסגנון שכנראה הכי מתאים לאותו אזור יין מבחינת אקלים. ומאותו רגע שאזור מסוים קיבל תווית של DAC, ואנחנו נזכור כמה אזורים קטנים כאלה, כל מי שרוצה לייצר יין באזור הזה חייב לעשות את זה בסגנון שכבר נבחר. אז לסיכום, יש לנו 16 אזורים קטנים, 9 מהם קיבלו תווית של DAC, אפשר לייצר משם יין אוסטרי שהוא DAC, והשאר פשוט אפשר לייצר שם קואליטת ויין. וכמובן מתוך 4 הפדרל סטייטס בכללית גם אפשר לייצר קואליטת ויין. מבחינת האקלים וגידול הענבים, אם מסתכלים על מפה של אוסטריה, אפשר לראות שהאלפים מכסים את רוב החלק המערבי של אוסטריה. ובגלל זה גידול הענבים והכרמים נעשה בגדול בצד המזרחי של המדינה. האקלים שם הוא אקלים קר וקונטיננטלי עם קיץ קצר וחורף יחסית קשה. האזורים הצפוניים יותר מתקררים אפילו יותר בגלל רוחות צפוניות, אבל האזורים שהם קצת יותר דרומיים שקרובים להונגריה הם מתחממים מעט על ידי רוחות מזרחיות. לרוב אין הבדלי מזג אוויר ואקלים משנה לשנה. מבחינת זני ענבים וייצור יין, הרבה מהזנים באוסטריה הם זנים מקומיים, אז אנחנו הולכים לראות כל מיני שמות חדשים. מבחינת זנים לבנים, הזן הנטוע ביותר הוא זן שנקרא גרונר ולטלינר. זה ענב איכותי ומאוד מפורסם ששם את אוסטריה על המפה. לרוב עושים ממנו יונות שהם פרשים, אבל יכול להיות שאפשר לייצר ממנו גם יין עם גוף מלא וחמיצות גבוהה. בתור יין צעיר יש לו ארומה יחסית הדרית, ואם הוא נותנים לו להתבגר אז הוא מפתח עוד כל מיני ארומות שלישוניות. רוב היצרנים מתסיסים ומיישנים אותו בנרוסטה, אבל אפשר להשתמש גם בעץ, עץ אלון משומש למשל. הזן השני הלבן הכי נטוע זה זן שנקרא ולש ריזלינג, שהוא מייצר יין יבש יחסית רענן וחומצי. אבל בגלל שוולש ריזלינג זה זן שרגיש לבוטריטיס, אז מכינים ממנו גם יינות קינוח איכותיים. ורק לא להתבלבל, וולש ריזלינג וריזלינג אלה שני זנים שונים לגמרי. הזן עצמו ריזלינג הוא ננטע דווקא הרבה פחות, בעיקר בכל מיני אזורים כמו וואטשאו, קמפטל וקרמסטל, שם בדרך כלל הוא יין יבש עם גוף בינוני או גוף מלא, בדרך כלל הוא יכול להתיישן. זנים נטועים נוספים הם כל מיני זנים שכבר אנחנו מכירים, שרדונה, מולר טורגאו, סוביניון בלאן וכו'. מבחינת זנים אדומים, הזן הנטוע ביותר, האדום, זה זן בשם צווייגלט. צווייגלט זה בעצם החלאה בין שני זנים אדומים אחרים, אוסטרים, בלאו פרנקיש וסנט לורן. וצווייגלט מייצר יין עם הרבה צבע, פירותיות וטנינים יחסית רכים. האבא שלו, בלאו פרנקיש, הוא היוקרתי ביותר מבין האדומים של אוסטריה ומייצר יינות עם טניניות בינונית וחמיצות גבוהה ופרופיל טעמים גם מעניין. האבא השני שלו, או האמא שלו, איך שתרצו לראות את זה, סן לורן, זה ענב אוסטרי שמייצר יינות שיותר דומים באופי לפינו נואר. אז יש הבדל ביניהם, והצווייגלט זה מעין שילוב של המאפיינים האלו. יש יצרנים שמערבבים סן לורן עם זנים בינלאומיים, נגיד מרלו, קברנה סוביניון ולפעמים אפילו גם פינו נואר. מבחינת אזור היין, יש לנו, כמו שאמרנו, ארבעה פדרל סטייטס, עבור יינות שהם PDO. השניים הגדולים זה ניידר אוסטריך ובורגונלנד, אבל יש לנו עוד שניים יותר קטנים, שהראשון זה סטיריה והשני זה וינה, ואנחנו ניגע בשניים הראשונים הגדולים, כי שם מיוצר רוב היין. אז נתחיל בניידר אוסטריך, זה האזור הגדול ביותר, גם בייצור וגם בייצוא של יין מחוץ לאוסטריה. רוב הקרמים נמצאים על גדות נהר דנובה וצפונה יותר לכיוון הגבול עם סלובקיה. בתוכו, בתוך ניידר אוסטריך, האזור אולי הכי מפורסם זה וואטשאו, שמייצר יין איכותי יבש מגורנר ולטלינר או מריזלינג. הם בדרך כלל גדלים עם ריכוז בטעמים בגלל נטייה על שיפוע, השיפוע של הגדה. האזור הזה הוא דווקא אזור שלא בחר להשיג DAC, זאת אומרת, הוא אחד מהתתי אזורים שמקבלים תווית פשוטה של קווליטס ויין. ובמקום זאת, בוואטשאו יש מערכת קלסיפיקציה משלה, שלא ניכנס אליה. צפונית לאזור הזה יש שני אזורים שכן קיבלו תווית של DAC, הראשון זה קמפטל, והשני זה קרמסטל, שהם מייצרים יין בסגנון ואיכות יחסית דומים ריזלינג או גורנר ולטלינר. יש לנו גם את ויין וירטל DAC, שזה אזור DAC נוסף בניידר אוסטריך, שזה אזור הכרמים הגדול ביותר, וזה גם האזור הראשון שקיבל את ה-DAC במדינה. שם היינות יכולים להיות רק מגורנר ולטלינר, ויש בו שתי רמות. או שהיין שם יהיה יין שכתוב על הבקבוק קלאסיק, שבו היין הוא כליל רענן ללא עץ, או רזרב, שיש בעצם צורך ברמת אלכוהול מינימלית מסוימת ואפשר ליישן אותם בעץ. האזור השני שנדבר עליו זה בורגונלנד. בורגונלנד בעצם נמצא בקצה המזרחי של אוסטריה אבל על הגבול עם הונגריה, זאת אומרת יותר דרומה, והוא ידוע ביצור יינות איכותיים מתוקים ואדומים. יש גם לבנים יבשים מפינו בלאן ואלש ריזלינג, גרונר ולדלינר ושרדונה. היינות המתוקים נעשים בצפון האזור, ליד איזשהו אגם מפורסם, ששם בעצם הכרמים נהנים מאיזשהו ערפל שמתקבל בסתיו, ואז זה בעצם נותן לנו איזשהו תנאי אידיאלי לבוטריטיס. יינות לבנים משתמשים בדרך כלל בוולש ריזלינג, והיינות האדומים הטובים ביותר מאוסטריה מגיעים מהאדמות הגבוהות שיותר רחוקות מהאגם. הזן הנטוע ביותר זה צווייגלט, אבל נוטעים עוד כל מיני זנים, גם מקומיים, גם בינלאומיים, זאת אומרת בלאו פרנקיש, סנט לורן, מרלו, קברנה סוביניון, פינו נואר וכו'. האזור של האגם עצמו הוא DAC בשביל צווייגלט, ויש עוד שלושה DAC נוספים באזור הזה, שהם DAC עבור בלאו פרנקיש, שהגדול יותר ביניהם הוא היחיד שמצוין ביניהם, ובעצם קוראים לו מיטלבורגנלנד. אז בעצם זה הכל לגבי שני אזורי היין, גרמניה ואוסטריה. בפרק הבא פשוט ניגע בעוד שני אזורי יין אירופאים, הונגריה ויוון. וזה הכל, אז נתראה בפרק הבא.